וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש ישעיהו, מעת ישעיהו הנביא. ואנחנו בפרק, אם אינני טועה, למד ח'. אני לא טועה? אז אם כן, אנחנו בפרק למד ח'. בימים ההם, חלה חזקיהו למות. מה זה בימים ההם? אז אנחנו נראה מהמשך הדברים שמוכח שזה בזמן המלחמה של סנחריב על יהודה. באותם הימים חזקיהו נהיה חולה. חז"ל דייקו יותר, אמרו שזה היה שלושה ימים לפני מפלתו של סנחריב. כלומר, המדינה חולה, גם המלך חולה. האם הוא חולה בגלל שהמדינה חולה? יכול להיות שיש איזה יחס בין הדברים. אם כן, חלה חזקיהו למות שלושה ימים לפני המפלה, כלומר, המצב קשה מאוד, עוד לא יודעים מה יהיה, ואחר כך חזקיהו מנצח. יש בחז"ל גם מסורת מתי הייתה מפלתו של סנחריב? בליל פסח. אז אם זה שלושה ימים לפני כן, יוצא בי' א' בניסן. נכון? אם אני לא טועה, או י' ב' בניסן, י' ב' בניסן יוצא. בימים ההם חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. זאת אומרת, כנראה מחלתו של מלך איננה דבר קטן, יש לזה משמעות מדינית, משמעות אפילו תיאולוגית, כיוון שמדובר במלך צדיק כמו חזקיהו, ולכן השם שולח את ישעיהו לביקור חולים. התלמוד אומר שזה היה קצת יותר מסובך מזה. לפי הגמרא, חזקיהו לא רצה ללכת לישעיהו. הוא אמר, אני מלך, מה אני אבוא אל הנביא? ישעיהו אמר, מה אני נביא, אני אלך למלך. ולכן ישעיהו וחזקיהו, שזה חשוב שיפגשו, לא דיברו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את חזקיהו חולה. ואז מצד מצוות ביקור חולים, אז כבר הנביא מבטר על כבודו, והוא בא לבקר את המלך. יש את השאלה, מה, הם כאלה קטנים? איזה חורה, מחשבות, השאלה הן צריכות להיות מחשבות יותר עליונות. אלא הכוונה שכל אחד חשב על האג'נדה שאותה הוא מייצג, שהוא חושב שהיא עליונה מהאג'נדה של השני. כלומר, המלך הוא אחד שמטפל בענייני הנצח. כלומר, המדיניות של המלך, לפחות מלך מבית דוד, איננה מה טוב באותה שעה למדינה, אלא הוא חושב על העתיד. לעומת זה, הנביא, הוא בא לטפל בבעיות של השערי. עיקר סמכותו, הייתי אומר, ההלכתית שלטונית של הנביא, זה בהוראת שעה. שיש צורך באופן מיידי לעשות משהו, ולכן הוא נותן הוראת שעה. אז יש פה מחלוקת בין השעה לנצח. זה הוויכוח ביניהם. אגב, מי מנצח פה? לכאורה חזקיהו. אבל הוא משלם על זה מחיר, הוא חולה. עכשיו, אנחנו נראה באמת מה היו השיקולים של חזקיהו, הנצחיים, ואיפה הייתה כנראה הטעות שלו. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לבתיך. כלומר, תתן צבאות. מדוע? כי מת אתה, ולא תחיה. כלומר, יש פה משהו חריף מאוד. זה מה שאתה בא להודיע למלך? מת אתה, ולא תחיה. יש להניח אגב, שיש פה גם רמז לזה שהמדינה תנצל. אתה תמות, אתה לא תחיה, אבל המדינה תחיה. אין למרות הכיבוש שעכשיו סנחריב כובש עיר אחר עיר, ואתה חושב שהמדינה בסכנה, דע לך שאתה תמות. עכשיו נשאלת השאלה, למה הביטוי הכפול הזה? אם הוא מת, ברור שהוא לא חי, מת אתה ולא תחיה. כן, אז חז"ל אמרו, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. כלומר, זה קצת אמור, חזקיהו צדיק היה, אז מה זה ההפחדות האלה? למה לא תחיה? אז חז"ל אמרו, בגלל שחזקיהו לא קיים מצוות פירו ורבו, לא נשא אישה אפילו, וכדי לא לקיים מצוות פירו ורבו. יש את השאלה, וכי על ביטול עשה חייבים כרת לעולם הבא? הרי מי שמבטר על מצוות עשה, אז הוא, אפילו מלכות הוא לא חייב. אז פתאום בא הנביא, אומר לו, לא תחיה בממה, כי הוא לא קיים מצוות עשה. מזה אתה רואה שלפעמים יש מצווה שבהקשר מסוים הופכת להיות חמורה. למשל, הרמב״ם אומר שמשה רבנו במעשה במריבה, החטא שלו היה ש... מה היה החטא של משה? שיקה. אתה מדבר כמו רשי. כלומר, אתה חייב לומר שכשרמב״ם אומר דעה, לא יכול להיות שיגיד אחרת מרשי. רשי אומר שהחטא היה שהוא יקה. כן? יפה. הרמב״ם אומר שמשה כעס. נו, לכעוס זה אמנם לא בסדר, זה לא מידה טובה, אבל נשאלת השאלה, למה על כעס של משה מגיע לו שלא להיכנס לארץ? יש פה משהו יותר חמור מכעס רגיל. נגיד שהוא כעס הרבה, גם זה לא מספיק. כן? גם לא נראה שמשה כעס הרבה, אבל כל פנים הוא כעס. אז מה אם הוא כעס? אומר הרמב״ם, אצל משה לכעוס זה חילול השם. למה זה חילול השם? בגלל שכולם לומדים מהתנהגותו של משה, וסוברים שמה שמשה עושה זה בוודאי נכון, וזה בוודאי רצון השם. ולכן הם חושבים שאם משה כועס, זה סימן שהקדוש ברוך הוא כועס. ועל מה הקדוש ברוך הוא כועס? על זה שביקשנו מים. והרי לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא כעס על בקשת המים. אלא להפך, אמר, קח את המטה, ואכל את העם, תן להם מים. כלומר, בקשת המים של העם איננה צריכה להכיס, היא נכונה. ברגע שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא כעס בגלל בקשת המים, הם טועים טעות תיאולוגית. הם כבר לא יודעים את השם באמת. ועל ידי שהשם לא יודע את השם, כשאדם לא יודע את השם באמת, התוצאה היא שהוא לא מגיע לחיי העולם הבא. כי הרי מה מביא את האדם לחיי העולם הבא? דעת אלוהים. אם משה מטעה אותם בדבר הזה, אז בעצם מה שהוא עושה הוא חמור ביותר. כלומר, זה נקרא חילול השם. זה חילול השם במובן הזה, שעל ידי זה הוא מונע דעת אלוהים מבני אדם. ולכן אצל משה התגובה לכעס איננה כתגובה לכעס סתם של בן אדם. האדם שאיננו במעמד של משה וכועס, אפילו כועס יותר ממשה, לא יעשו לו כלום. כן, רק היה בעל מידות לא מתוקנות. עבר על מצוות והלכת בדרכיו. אבל אצל משה זה משמעותי. אז זה גם כן אותו דבר. ביטול עשה של חזקיהו מלך יהודה הוא בעל משמעות יותר כבדה מאשר ביטול עשה של אדם רגיל. אדם רגיל לא רוצה ילדים. למה לא רוצה ילדים? אגואיסט. זה אמנם לא יפה, זה אפילו ביטול מצווה בתורה, אבל זה לא נידון באין לך חלק לעולם הבא. אבל חז"ל אמרו, מה יהיה השיקול של חזקיהו? חזקיהו ידע שאם הוא יביא ילדים, הם ימלכו אחריו. והוא ראה ברוח הקודש, ככה אמרו חז"ל, שחזקיהו ראה ברוח הקודש שהבנים שלו יהיו רשעים. אז הוא ידע איזה נזק הם יעשו בעולם. אגב, הוא צדק. מנשה, בנו, היה הגרוע שבמלכי יהודה. וגם הנכד שלו, עמון, בן מנשה, גם הוא היה מהגרועים ביותר שבכל מלכי יהודה. הרי בגלל תועבותיו של מנשה, כך כתוב מפורש בספר מלכים, נגזרה גזרה על ממלכת יהודה להיחרב ועל המקדש להישרף. בגלל הבן הזה. אז אם כך, צודק חזקיהו אומר, כדאי שאני אבטל מצוות עשה, כדי לא לגרום לכל הדפקט הזה. כן? ועל זה ענה לו ישעיהו. אמר לו, מה בעדי דקבשי רחמנה למלאך? כלומר, מה שהסתיר הקדוש ברוך הוא, מה לך להתעסק בזה? מה דאיפק דעת עביד? מה שנצטוות עשה? ומה דניחה כמקודשה בריחו לעבד? ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא לעשות, יעשה. במילים אחרות, הידיעות שלנו, אפילו המטאפיזיות, מה עתיד להיות, אלינה נוגעות לחיוב שלנו הלכתית. כלומר, ריבונו של עולם כנראה מעוניין שיהיו לך בנים רשעים. הוא כנראה מעוניין שמנשה, מלך יהודה, יופיע ויעשה את התועבות שלו. זהו. אז השאלה היא, מתי אומרים את לעשות לשם פירוט תורתך? אז זה בדיוק אפור, אז בעצם מה שעשה ישעיהו, חזקיהו. כלומר, חזקיהו חשב שהוא עושה את לעשות לשם. אלא שבזה אסור לטעות. לפעמים צריך את לעשות לשם, לפעמים ההפך. כנראה שאין כללים, וזה כנראה מה שגורם לספק אצל האדם. למשל, רואים ברבן יוחנן בן זכאי, כשהיה על מיטת חוליו, התחיל לבכות. שאלו אותו תלמידיו, למה אתה בוכה? אמר, אני שתי דרכים לפניי ואני לא יודע לאן אני הולך, כלומר לגן עדן או לגיהינם. יש את השאלה, מה באמת רבן יוחנן בן זכאי, שהיה כזה צדיק, היה לו ספק אם אולי הוא ינחל גיהינם? זה קצת תמוה מאוד. אלא כי הוא חשב, הרי מה הייתה הפשלה אולי הגדולה של רבן יוחנן בן זכאי בחייו? שהוא מסר את ירושלים בידי אספסיאנוס, בעצם הוא הביא לביטולה של המדינה היהודית. ואז הוא שאל את עצמו, הוא עשה נכון, אולי היה צריך לעשות הפוך. אולי היה צריך לעשות כמו חזקיהו מלך יהודה, שלא נכנע בפני רב שקה, שליחו של מלך אשור. כן? אז כתוב בגמרא שבשעת פטירתו, כמו כשהוא עמד למות, אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. מה רש"י כותב? מה זה חזקיהו? כי הנשמות שאיתם אדם ישכון בגן עדן באות לקראתו. ואז בעצם הוא קיבל הסכמה דווקא ממישהו, הוא חשב שהוא צריך לעשות כמותו. זאת אומרת שאפילו רבן יוחנן בן זכאי, אין לו קריטריון ברור מתי ההתנהגות הזאת צריכה להיות, מתי זאת צריכה להיות. הרי זה מה שראינו גם כן שעל חזקיהו מלך יהודה, על רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא בא בביקורת על ההתנהגות שלו. אמר על זה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. כן, אז ודאי שרבן יוחנן בן זכאי בעצמו יהיה לו ספק. אז יכול להיות שגם חזקיהו לא יודע, עד שבא ישעיהו. בגלל זה משהו שולחים לו את ישעיהו להגיד לו שזו טעות במקרה הזה. כן, היית צריך לשאול את ישעיהו. אז זה סידור שהוא חולה, ואז אומר, יתחמת ולא תחיה. דלא נסיבת איתתה, שלא התחתנת, לא נסעת אישה. כן, אז זה ההמשך שמה, שחזקיהו אומר לו, קלה נבואתך וצא. כלומר, יאללה, צא, תעוף לי מהעיניים, כי כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כלומר, ובאמת הוא התפלל, ונוספו לו חיים. עכשיו מעניין, אגב, מאיפה הוא לקח את זה מבית אבי אבא? מי זה אבי אבא? דוד המלך, כן? הוא למד מדוד, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. ומאיפה דוד ידע את זה? זה מובא בספר שמואל. הנה, בספר שמואל, זה כתוב. זה כאשר שאול רודף אחרי דוד. הנה, כתוב בשמואל א', פרק כ' ג'. בפסוק כ' ד', ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה, אל ימינה איש שמעון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול. ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתופסם. כלומר, עוד דקה, דוד נהרג. כן, כל ההר מוקף על ידי החיילים של שאול, ועוד מעט שאול בא והורגים את דוד. ומלאך בא אל שאול למור, מהרב עליך כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. כלומר, בדיוק בצד הזה היה דוד, בצד הזה היה שאול, פתאום שומע שיש פלישתים, עוזב אותו. אז מזה למדנו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, מזה למד חזקיהו.
יש פירוש כל הזמן של הרב של הגר"א, אני מזכיר שהכוונה גם לירושלים.
כן. כן, ויזעק יהושפט, נכון, יפה. נכון, זה גם. כן, כנראה זה מסורת בבית דוד, יודעים להתפלל בבית דוד, ואז יודעים. עכשיו, מה שקורה זה ש... מי היה ישעיהו מבחינה משפחתית עבור חזקיהו? דוד שלו. כן? הרי ישעיהו בן אמוץ, אמוץ ואמציה אחים היו. מי זה אמציה? האבא של עוזיהו, מלך יהודה. כלומר, עוזיהו וישעיהו הם בני דודים. ועוזיהו, אביו של יותם, אביו של אחז, אביו של חזקיהו. כלומר, בעצם הוא בגיל של סבא רבא שלו. כן, ישעיהו ביחס לילד הקטן חזקיהו. כלומר, ילד קטן. בן 30 ומשהו, כשמה נשיא זה קורה. הוא אומר לו, אתה לא מתחתן, לא בסדר. והגמרא אומרת שחזקיהו אמר לו, בסדר, אין בעיה, אני מתחתן, כמו שאתה מצווה, עם הבת שלך. כלומר, תיקח אחריות על מה שאתה עושה. כלומר, אתה כבר מנבא, אתה רוצה שיהיו ילדים, ושהילדים יהיו רשעים, אז שזה יהיה הנכדים שלך גם כן. בסדר, אז תיקח אחריות על הנבואות שלך, אין בעיה. הקדוש הוא אמר לו, אז מה הוא אמר לו? אבל הקדוש הוא אומר לי, מי שמתאים לא אומר לו. ואז נולד לו מנשה, שהרג את ישעיהו, או הרג את הסבא שלו. כלומר, זה, אתה צריך להיות מורב אישית, מוכן אפילו גם שיהרגו אותך. מה? הבת של ישעיהו, יכול להיות שזה הנכדה של ישעיהו. כלומר, ברתך, כתוב, הבת שלך. איך זה, מתי היא נולדה? גם יכול להיות שישעיהו הוליד אותה, באמת שהוא היה מבוגר. אבל האמא שלה הייתה צעירה, יכול להיות. כן, על כל פנים, ישעיהו אכל אותה קצת בשביל זה. זה כנראה בא להראות לך שאם אתה רוצה לשנות משהו, אתה גם צריך להיות מוכן חלילה לשלם מחיר. כן. פסוק ב' ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה זה הקיר? כן, אפשר להגיד שהתפלל אל השם, מה אכפת לנו אם זה אל הקיר או אל הכיסא או אל הנוף? כן, אז טוב, אפשר להגיד שמכאן למדנו הלכה, שצריך להתפלל מקום שבו יש כוונה יותר. אבל הקיר זה לא סתם. לפי המבואר בספר יחזקאל וגם ספר מלכים, ארמון המלך בירושלים היה לו קיר משותף עם המקדש. כן, מה שכתוב בספר יחזקאל, ששמו במלכי יהודה את סיפם אצל סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי. כן, יש טענה נגד זה. אז זאת אומרת שכל בנים, יכול להיות מאוד שהחדר שבו שוכב לו חזקיהו חולה, גובל עם המקדש. לכן הוא מסף פניו אל הקיר, הוא פולל בעצם אל המקדש ממש. כמו שאנחנו פעלים מכיוון המקדש. מה? מן הסתם, החומה של הר הבית, הגבול של התחום המקודש. כן? או, יכול להיות, שהם נהגו בהחלט קדושה גם באזור הזה. כן? כמו שמשל, הכהן הגדול היה ישן בבית המקדש 7 ימים, לפני יום הכיפורים. זאת אומרת, יכול להיות שבביתו של חזקיהו הקפידו על דיני טומאה וטהרה, בסמוך למקדש. הכוונה הוא מפלא אל הקיר, הכוונה שהוא מפלא אל המקדש. והתפלל אל השם. ויאמר, רגע, הוא יכול היה לבקש שישעיהו יתפלל. כן, בדרך כלל זה מה שעושים. כשיש צרה והנביא בא, אז פונים אל הנביא שיתפלל. וכנראה שחזקיהו מרגיש שישעיהו לא במצב להתפלל עליו. כן, הוא מזדהה עם הנבואה שלו, עם הכעס שבנבואה. כן, במילים אחרות, מה? כן, כן, ברור, ברור לו. אז הוא מתפלל, כן, נכון. עכשיו, מה שזה אומר, שבאמת חזקיהו עשה חשבונות של שמיים, וגם חשבונות של הדורות הבאים, כדרכה של המלכות. כן, ואילו ישעיהו עושה חשבון של ההווה. עכשיו, מה שזה אומר, יש פה דבר עמוק מאוד. זה בא לומר שריבונו של עולם מעוניין ברשעים. מה יעשו הרשעים? יחריבו את הבית. כלומר, בסופו של דבר, חלק מן המהלך ההיסטורי הכולל של נוצר חסד לאלפים של הרבה מאוד דורות, זה כולל גם את החורבנות. ולכן צריך שזה יעשה. אבל זה לא בידי האדם להחליט על זה. אז הקדוש ברוך הוא עושה דרך המצוות שאדם עושה. כן? מצוות פרו ורבו זה מצווה. ודרך המצווה נעשה החורבן. ויאמר, זה כמו במשחק שחמט. כן? אתה אומר לפיון להתקדם, הוא יאכל אותה, אבל זה בסוף תרוויח את המט. כן.
עצם המציאות של הרע, בעצם...
זה חלק מתוכנית.
חלק מעבודת האדם שמור להתגרם, האפשרות של האדם לעבוד, זה את השם.
כן, אבל יש גם תוכנית בזה. כלומר, הרע הוא חלק מהתוכנית. אצלנו הרע הוא רע, לא עושים אותו. אצל הקדוש ברוך הוא יש תפקיד לרע, הוא עושה אותו. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. נכון? כנראה, כנראה. כן, כנראה יש תכלית לרע. עכשיו, מה התפקיד של הרע? אז יש על זה ספרים שלמים שנכתבו, למשל הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, כתב ספר בשם דעת תבונות, שבו הוא מסביר קצת מהנקודה הזאת, מה התפקיד של הרע. כן, יש תפקידים כנראה עוד מעבר לזה. יש בפנקס י' ג' של הרב קוק, יש דיון מעניין לגבי השאלה של יעקב, ויאמר מה שמך. נכון? ככה הוא שואל את המלאך, ויאמר מה שמך. ומסביר הרב קוק, שהרי המלאך לפי חז"ל היה יצר הרע. ואז הוא שואל את היצר הרע, מה התכלית של קיומך? למה אתה פה? ויאמר, למה זה תשאל לשמי? מסביר הרב קוק, אם אתה תדע מה המטרה שלי, אז זה כבר לא רע, זה הופך להיות עבירה לשמה, ועבירה לשמה זה כבר לא בכלל הרע, אתה מבטל אותי. אז זה מעבר לטענות הרגילות, המוסרניקיות, שזה כדי שיהיה לנו מה להתמודד, כדי שיהיה לנו זכות. זה קטן. זה אומנם נכון במישור קטן, מסוים, אבל אי אפשר לצמצם בזה את כל ההנהגה האלוהית. יש משמעות יותר עמוקה לרע. חכמי הקבלה עוסקים גם בזה. כן, זה הסודות היותר עמוקים, משמעות הרע. ויאמר, אנא השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך. מה פירוש המילה אנא? איך כותבים אנא בדרך כלל? א' נון א', ופה כתוב א' נון ה'. מה זה אנא עם ה'? איפה? אנא השם, כלומר יש פה, כנראה שהוא עושה משחק מילים, חזקיהו. הוא אומר, אנא, והוא מכוון, אבל אנא, איפה אתה? כלומר, אני שחקתי, סך הכל אני כזה טוב. אז איפה, כן, איה אלוהה עושי. יש ביטוי כזה, נכון? כלומר, איפה השם? כן? אנא השם. זכור נא, את אשר, הרי כי אם זה באלף, זה נאמר כשיש וידוי למשל. כן? אנא חטא העם הזה חטא גדולה. לכן גם בוידוי נוהגים לומר אנא, לפני חטאנו וכו'.
אנא זה כאילו בבקשה?
כן, אנא באלף זה בבקשה. זה איפה? לא, זה כתיב אחר של בקשה. אבל עם קונוטציה של איפה, איפה השם? כלומר, איפה ההתנהגות שלו? כלומר, הרי כמו שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייכה, האדם שואל את הקדוש ברוך הוא איפה אתה? זה אני. על עבירה לשמה? לא יודע אם דיברתי הרבה על... מה, על סיפור של חזקיהו?
לא, לא,
זה אמרתי, פנקס י' ג' של הרב. אני לא חושב שזה... אולי הזכרתי את זה באחד השיעורים, אבל לא נתתי על זה שיעור שלהם. אנחנו לא מסוגלים לעשות עבירה לשמה. חוץ מכאשר אנחנו מסוגלים. בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים לעשות עבירה לשמה, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות עבירה ולהתכוון לגמרי לשם שמיים. ולכן האחוז הקטן שלא לשם שמיים הוא הפוסל את זה. אבל מצאנו גם מצב של עבירה לשמה. הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה, מצווה שלא לשמה, היא אומרת, זה על יעל. זה לגבי אסתר. לגבי אסתר. אבל לגבי יעל, זה לא אומרים קרקע עולם. כן, אז לכן אומרים שמה זה עבירה לשמה. ויאמר, אנא השם. זכור נא, את אשר התהלכתי לפניך, באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויפק חזקיהו בכי גדול. עכשיו יש פה שני דברים, כן, שהוא עושה. הוא מזכיר את הזכויות, וחוץ מזה הוא בוכה. משום מה לבכות? כלומר, הוא נגיד שהוא בכה, אבל למה להזכיר את זה? כלומר, מה זה מוסיף להבנת העניין הבכי של חזקיהו? כן. מה שהוא מזכיר בחלק הראשון של המשפט, זה מצד הזכויות. ואם אין לו זכויות, מצד הדמעה. או מצד החמלה שראויה לו. אחד הדברים שיש בדמעות, זה כאשר האדם לא יכול לשאת את גודל החוויה. אז יש דמעה. והדבר המוז במילה דמעה, דע מה למעלה ממך. כלומר, יש מה שלמעלה מיכולת האדם לשאת. ויהי דבר השם אל ישעיהו לאמור הלוך. זה שני דברים. הוא מבקש שירחמו עליו, הן מצד הזכויות והן מצד החמלה. כן? החמלה הראויה. חמלה זה בהגדרה לא ראוי. זה בעניין. יש ביטוי, אומרים בבוקר, שחזרת בי נשמתי בחמלה. מה זה החמלה הזאת? הרב מסביר בעולת ראייה שהנשמה חוזרת לא בגלל שבא לה לחזור, אלא בגלל חמלתה של הנשמה על הגוף. היא חומלת על הגוף המסכן, שהוא מוטל ללא חיים, ללא יכולת לעשות טוב. אז היא חוזרת. חמלה של הנשמה. מה? למה הוא לא מתוודה על העבירה שלו, לכאורה? כן, זה מעניין. למה הוא לא מתוודה על העבירה שלו? יכול להיות שהוא לא מסכים עם ישעיהו בכל זאת. יכול להיות שהוא מחזיק בשיטתו, שזה היה בסדר מבחינתו. או יכול להיות שזה קורה אחרי השיחה שלו עם ישעיהו, שבה הוא מסכים לשאת את ביתו. אז הוא כבר עשה תשובה. כן? אז מה נשאר עכשיו? לבטל את הגזרה. אז יש לו כבר את הזכויות. כן? אני רואה. כן, נכון.
איפה בדיוק, למה שנקשיב? כשהיה אומר לספור את הדברים הטובים, ואז מה?
אז לכן זה יבטל את הגזרה. כי הרי יש גם שנגזרה גזרה. כלומר, יש התשובה שלו. יש התשובה שלו מתקבלת, כך שהוא יכול שהוא יחיה לעולם הבא. אבל מה העולם הזה? על זה נגזרה כבר גזרה. לכן הוא רוצה לבטל את הגזרה. איך הוא יבטל את הגזרה? התשובה כבר לא מספיקה, התשובה הספיקה כדי לבטל את הכרת לעולם הבא. הוא רוצה עכשיו בצד הזכויות להוסיף בעולם הזה. אולי הוא רוצה לומר יותר מזה, שאם הוא ינצל, אז הוא יוכל להמשיך קידוש השם. הרי הוא מועמד להיות המשיח, כן, האיש הזה, לא סתם בן אדם. חזקיהו רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח. אז הוא אומר, נתן לי הזדמנות. כן, בסוף הוא פספס את זה, אנחנו נראה גם למה. ויהי דבר השם אל ישעיהו לאמור. הלוך ואמרת אל חזקיהו. למה הוא שולח את ישעיהו ולא עונה ישירות לחזקיהו? כנראה, חזקיהו לא נביא. או, גם אם נאמר שחזקיהו הוא נביא, כי הרי הוא ראה ברוח הקודש דבר. אבל כיוון שהשליח היה ישעיהו להודיע לו שהוא הולך למות, אז צריך אותו שליח להודיע לו שבוטלה הגזירה. מה זה? שהלכה לו הנבואה, גם זה יכול להיות. אבל אני אומר יותר מזה, הרי אם לא ישעיהו בעצמו ילך, יגידו שהוא נביא שקר. אז הוא אומר, לא, בסדר, יש קבל ביטול. כן, ויהי דבר השם אל ישעיהו לאמור, הלוך. ואמרת אל חזקיהו, כה אמר השם, אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך. כלומר, תפילתך מצד הזכויות שהזכרת, דמעתך מצד החמלה. הנני, יוסיף על ימיך 15 שנה. זה קצת כמו בעברית מודרנית, הנני יוסיף, כן. עכשיו, יש פה, במשפט הזה גם מחאה, איזה מין תוכחה בעצם. הוא אומר, אלוהי דוד אביך, אז למען מי אתה נגאל? למען דוד, ולא כל כך למען עצמך. מצאנו דבר דומה אצל שלמה. כן, שלמה המלך בספר מלכים הוא אישיות דו ערכית. לפעמים יש ביקורת חריפה עליו, מציגים אותו כאדם שעשה דברים לא ראויים, בצד שני לפעמים מציגים אותו כצדיק הצדיקים. אז מי היה שלמה באמת? כן, אז מבקרי המקרא הם אומרים שזה שתי מסורות הורבבו. כן. אבל הפשט הוא, אם תסתכלו היטב בספר מלכים, תראו שכל פעם שמדברים דברים טובים על שלמה, מוזכר דוד. וכל פעם שמזכירים דברים רעים על שלמה, הוא מוזכר לעצמו. כלומר, הנוכחות של האישיות של דוד בקרבו, זה מה שעושה אותו לטוב. כשהוא לא בקשר עם דוד, או דוד לא נוכח בקרבו, אז הוא עושה שטויות. אז גם פה, כן? הוא אומר לחזקיהו, יש לך מזל שאני אלוהי דוד אביך. ומכף, מלך אשור אציל לך. ואת העיר הזאת. אגב, יוצא שכמה זמן חי חזקיהו? פחות מ-50 שנה. כן, הוא הבן 39 בזמן שזה... לא, קצת יותר מ-50 שנה. אבל לא המון. כן? הוא לא הגיע ל-60 אפילו. כן? יש מחלוקת בבלי וירושלמי, איזה גיל של מותו של אדם נחשב לקראת. הבבלי אומר שאדם נפטר בגיל 60, פחות, לפני גיל 60 זה קראת. לפי הירושלמי, לפני גיל 50. אז הוא עבר את הקראת הירושלמי. ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת. וגנותי על העיר הזאת. זאת אומרת שבסופו של דבר, חזקיהו, הרפואה שלו היא מקבילה לרפואת האומה. זה שסנחריב נופל וחוזר לארצו. וזה לך האות, מת השם. אשר יעשה השם את הדבר הזה אשר דיבר. מה זה וזה לך האות? הוא ביקש אות? ביקש אות או לא ביקש אות? למה צריך לתת לו אות? האמת היא שהוא ביקש. איך אני יודע? מה זה? במלכים כתוב שהוא ביקש אות. כן, פה זה לא כתוב. פה הכתוב קיצר, אבל במלכים כתוב מפורש. שחזקיהו ביקש אות. עכשיו, הוא לא הראשון שנתנו לו אות. למי עוד נתנו אות? לאבא שלו, נכון? שם כשמגיע פקח בן רמליהו יחד עם רצין מלך הרעם, אז ישעיהו אומר שאל לך אות, הוא אומר לאחז מלך יהודה שאל לך אות. אחז אומר לא ישאל ולא אנסה את השם. למה הוא לא שואל? כי הוא לא מעוניין שהקדוש ברוך הוא יתערב לו בממלכה. ולכן שם ישעיהו עונה לו בתוכחה על זה שהוא לא רוצה אות. עכשיו חזקיהו מבקש אות. כלומר הוא בא לתקן את ההתנהגות של אביו. עם אותו נביא אגב. הנביא ישעיהו, כאן הנביא ישעיהו. כן, אז זה תפארת. כן, כלומר, באותות ומופתים. כלומר, זה תפארת לקדוש ברוך הוא, שהוא גם מביא אות. כמו שמשל ראינו במכות של מצרים. משה בא, והוא אומר לפרעה, התבהר עליי, למתי יעתיר לך? כן, אני רוצה להראות לך שזה מדויק, שזה לא סתם איזה מקרה טבעי. כי הרי אדם מתרפא מכל יום. יש לפעמים שצבא נופל במלחמה. כלומר, זה לאו דווקא מראה על השגחה. אם יש אות, זה מראה שזה בשיתוף פעולה עם ריבונו של עולם. אז זה חשוב, יש קידוש השם בזה. תלוי למי. כלומר, ניסים טבעיים זה יותר טוב. אם אתה יודע שזה מת השם. אגב, זה מה שקורה שם, הנס הוא טבעי. נפילתו של סנחריב, או רפואתו של חזקיהו, זה דברים טבעיים. אבל הדבר הטבעי הזה, אנחנו צריכים לדעת שהוא מת השם. זה מה שמסביר גם המהר"ל, מדוע היה נס פח השמן. הרי עיקר נס החנוכה, חג החנוכה זה לא על זה. חג החנוכה זה על זה שהשתחררנו מהיוונים. אבל מה, אומר המהר"ל, הטיפשים היו אומרים שהשם לא היה מעורב. לכן היה צריך לעשות את נס פך השמן. בזה אתה לומד שבדורנו, ברוך השם, כבר אין טיפשים. כלומר, למרות ש... כלומר, אנחנו הרי אומרים הלל ביום העצמאות, למרות שלא היה שינוי בטבע. כבר לא צריכים אות. כן? אבל האות זה לא זהה עם הנס. כן? יש גם ביטוי, אותות ומופתים, אותות, אומרים חז'ל, בשמיים, מופתים בארץ. כן, מה אתה אומר? אבל מי צריך חיזוק אמונה?
גם משה, זה הרמב"ן.
הרמב"ן?
כן.
מה אומר הרמב"ן?
שרמב"ן הוא בידי אחד.
שמה?
שהאותות של... ששת האותות שנגרו על פרשה שעברה.
נו.
זה
גם, לפני
זה,
המצרה. כי משה, כן, גם למשה יש חולשה. בגלל החולשה שלו.
ואז זה בעבור אמונה, זה לא רק פר, זה כדי שיוכל להאמין, שיוכל להאמין.
שהוא יאמין או שהעם יאמין? הרי... שזה גם כדי שמשה יאמין. אז אומר, לפי השיטה הזאת, משה היה חלש. בסדר? אז חולשה זה לא דבר טוב. כן, הרי הרבי יהודה הלוי אומר שהאבות האמינו בשם ללא כל אות. שזה מעלה יותר גדולה ממשה.
כן? גם
מה? כן, הרבי יהודה הלוי היה לפני הרמב"ן. לפני הרמב"ן, כן. בסדר, כן? מה, בשביל ה... בשביל... יש אנשים שלא מאמינים? מה זה שמאמינים? כולם מאמינים. הם מאמינים בלי לדעת שהם מאמינים. הם מאמינים. כן. וזה לך האות מאת השם. אשר יעשה השם את הדבר הזה אשר דיבר, הנני משיב אצל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש, אחורנית, 10 מעלות. ותשב השמש 10 מעלות במעלות אשר ירדה. כן, כלומר, מה בדיוק קרה שמה? קרה איזשהו נס או איזה אות. ומה שמעניין כאן זה שזה מוזכר במעלות אחז, אשר ירדה. אז נראה לי לומר שזה ירד בגלל הסירוב של אחז. כלומר, הירידה הייתה הסירוב של אחז לבקש אות. וזה שחזקיהו מבקש אות, הוא מחזיר אחורה את מה שירד בימי אחז. עכשיו, מה קרה שמה? שצל המעלות חזר אחורנית. מה זה המעלות? כנראה איזה סוג של שעון שמש, או איזה גרם של מדרגות, שלפי השעה, אז הצל הולך ויורד, או הולך ועולה, תלוי, במדרגות, וכנראה זה כבר היה לקראת סוף היום, והצל כבר עומד לחסות את המעלות, והוא חוזר אחורה 10 מעלות. כן? עכשיו, איך הצל חוזר אחורה? זה באמת, כדי שהצל יחזור אחורה, צריך להזיז את השמש. אז הזאת השמש או הכדור הארץ, לא משנה, זה דבר, זה קטסטרופה עולמית. כלומר, איך אפשר דבר כזה לעשות? כן, אז יש באמת כאלה שכתבו, שבאמת זה רק הצל שזז, לא השמש. ואז כתוב, ותשוב השמש, כבר נצל השמש. אז למה כתוב לשון נקבה? כי זה נגרר אחרי המילה שמש. כן, ואפילו הרלב"ג הולך עוד יותר. הוא אומר, זה לא רק שרק הצל זז, זה היה בגלל שעל ידי העננים אפשר לגרום להטייה, של קרני השמש. אז הייתה הטייה על ידי העננים. הוא מקטין את הנס, הרלב"ג. אבל יש בחז"ל, חז"ל טוענים ש... בפחות במדרשים, שהשמש באמת זזה. או כדור הארץ זז. מה?
בזמן ההספד של הפעם זה...
כן, כלומר, אז אומרים שהיה פעמיים, כן, אז לפי זה היה שני דברים. כן, שגם בימי אחז וגם בימי חזקיהו. אז זה מניח, אם כן, משהו עצום. אז איך אפשר באמת שכדור הארץ לא יתפוצץ מזה? כן, זה... הרי ברגע שאתה עוצר את התנועה של כדור הארץ, או אתה משנה את הכיוון, זה יגרום לצונאמים אדירים, אם לא להתפרקות של הכדור.
יהושע.
אותה שאלה אתה יכול לשאול שם. כן, אז יש באמת כאלה שניסו להסביר שבאמת היו קטסטרופות באותם הימים, למשל וליקובסקי, הוא כתב ספר שלם כדי להראות ש... כל הדברים האלה מתאימים לשינויים במערכת השמש לפי החישובים שלו. זה דברים קצת תמוהים. היותר פשוט זה לומר מה שהמהר"ל מפראג אומר. המהר"ל אומר משהו אדיר. המהר"ל אומר, הרי למשל לגבי ישעיהו והשמש, הוא אומר, השמש עצרה, נכון? למה? כדי שבני ישראל יוכלו להילחם בכנענים עוד קצת, נכון? ומה עם הכנענים? זה גם עוזר להם, לא? אז מה זה טוב? אני אומר, המהר"ל, השמש עצרה לבני ישראל ושקעה לכנענים. ואם יקשה בעיניך המידה והתנועה גם יחד, אל יקשה בעיניך. מה זה אל יקשה בעיניך? הוא מסביר. בגלל שיש דברים, אומר המהר"ל, מצד הטבע ויש מצד הנס. מה שמצד הטבע ממשיך לפי הסדר הטבעי, ומה שמצד הנס ממשיך, הוא לפי הנס. ואז המהר"ל מסביר מאוד בהרחבה, איך שמבחינה מסוימת ניתן לומר שהשמש עומדת. יש לו שם חישובים מוזרים. אבל שמעתי פעם הסבר של דברי המהר"ל, אצל הרב צבי טאו, שהסביר שבעצם מה שקורה בעצירת השמש, זה כביכול כאילו שאומרים שהצופה הוא חלק מהניסוי הנצפה. כלומר, כשהאדם חווה נס, הוא נמצא בספירת קיום אחרת ממה שסובב אותו. לכן מבחינה מסוימת אפשר לומר שההסבר הזה הוא יותר רציונלי מכל ההסברים האחרים. כי זה אומר, אם יבואו אנשים לצלם בימי יהושע מה קורה לשמש, יראו אותה שוקעת. לכן האסטרונומים יכולים להיות שקטים. כדור הארץ לא עצר, השמש לא עצרה, הכל נשאר אותו דבר. אבל בני ישראל, שהם היו הנשוא של הנס, הם עלו למדרגה כזאת שהם ראו את השמש. לא זזה, אלא נעצרת. ומכוח זה נלחמו. כלומר, כי הם נמצאים כביכול במישור אחר של מציאות. אז אפשר גם לומר אותו דבר לגבי כל הניסים הגדולים האלה. אל תדאגו, כדור הארץ לא יתפוצץ, כי זה מדובר על חזקיהו. חזקיהו מלך יהודה ראה את זה. אחרים לא ראו את זה. כן. אבל יש במדרשים בכל זאת שכל העולם ראה את זה. שזו הסיבה שאחר כך מלך בבל שולח שליחים לחקור את המופת אשר נעשה בארץ. מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו והיה מחוליו. מה זה מכתב? מכתב, אולי זו צורה מסוימת של סגנון ספרותי. כמו למשל מכתם לדוד. אז אולי מכתם ומכתב הם ביטויים דומים, קרובים זה לזה. כן. אבל אנחנו לא בקיאים בכל הסגנונות הספרותיים. לא תמיד יודעים מה זה אל שושנים ומה זה בנגינות ומה זה שיר וכל הדברים האלה. לא תמיד יודעים. מכתב לחזקיהו זה כתוב בסגנון קצת של תהילים, הדברים האלה. מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו והיה מחיים יכולו. יש אומרים, זה השערה, שאת המכתב הזה קבעו על קיר, במקדש. על סמך מה, לא יודע, לא אומרים דברים כאלה, אבל אולי, אולי באמת נעשתה כתובת. כן, כלומר, כתובת באותם הימים זה חצוב, חצוב בסלע או בחרס. כן, כמו למשל מצבת משה, מלך מואב, שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות. יכול להיות גם שחזקיהו רצה, כדי להנציח את ההודעה, לכתוב את זה, שאנשים יוכלו לקרוא את זה. כן, מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויחי מחוליו. אני אמרתי, בדמי ימי אליך, בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי. כלומר, חשבתי שאני אמות צעיר. מה זה בדמי ימי? מאיפה הביטוי הזה? הביטוי הזה מופיע פעם אחת בתנך, פה. מה זה דמי ימי? ביטוי לא מובן. הוא חדר לשפה הרגילה, לכן אנשים לא שמים לב שהמילה לא ברורה. מה זה דמי? מלשון?
דמים.
דמים? איזה דמים יש לימים שלו?
כשהוא
עדיין עם כל הדם שלו. דמי? כלומר, כשאני חזק, ואני חזק, טרח, מת, באמצע. יכול להיות. בשון דומם. כן, זה, רוב המפרשים אומרים את זה, כשידממו, ידומו הימים שלי. עכשיו, נשאלת השאלה, מי שדומם זה לא הימים, מי שדומם זה הגוף. זו שאלה מאוד מעניינת. אז יש כאן הערה, אני לא יכול להתאפק מלהביא לכם מדברי המלבין. הוא מסביר מה זה דמי, הוא אומר... רגע. רגע. המליצה תצייר את הזמן, הולך ומתנענע תמיד, מעת היוולד האדם עד מותו, שאז ידמו הימים וישתוקו מתנועתם. והנה, הזמן בעצמו הוא אפס. כלומר, בעצם, האם אנחנו צודקים שאנחנו מתארים לעצמנו את הזמן כמציאות? הוא אומר, זה לא נכון, אין דבר כזה זמן. יש חיים, ואת החיים אתה מודד. המדידה אתה קורא לזמן, אבל אין ישות כזאת הזמן. מעניין, מי אמר את זה? בואו נראה. והנה הזמן בעצמו הוא אפס, והוא רק תנאי השגת הדברים הנמצאים בפועל, בערך השגתנו שאנו משיגים כל הדברים נקשרים בחלק מחלקי הזמן. ועת ישיב הדבר המוחה של האפס, אז גם הזמן אפס. כי הזמן הוא רק שיעור, המשך מציאות הדבר הנמצא בפועל, לא דבר נמצא באמת בפני עצמו. כמו שהתבאר, כן, עכשיו תראו את המקור של המלבים, כמו שהתבאר בחוכמת ביקור השכל. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לספר של קאנט, של הפילוסוף קאנט, ביקורת התבונה הטהורה. כן? אבל הוא חושב שהקורא בבית, בבית המדרש, אומר ווס גזוקט, חוכמס ביקור השכל. לא יודע. בטח ספר מהספרים הקדושים. כן? אבל הוא מתכוון בעצם לפילוסוף קאנט. כן? כלומר, כמו שהתבר בחוכמת ביקור השכל. על פי זה מצייר כי האדם בעת מותו טרם נבלע ונרכב, שהגוף עדיין קיים ונמצא בפועל, הוא מקושר עדיין עם הזמן כל עוד שישנו במציאות, עוד ימיו קיימים, רק שהם דוממים, ושותקים ואינם מתנענים, כי תנועת הימים ופעולתם לא יצויה רק עם תנועת הנמצא, הנקשר עם הזמן שהוא חיי האדם, ובמותו, הגם שהיא ככל הדברים המושגים בחוש מקושר עם הזמן, מכל מקום זמנו דומם בלתי מתנענע. אגב, יש עוד מקום שהמלבים מצטט את כאן, בלי להגיד את שמו, זה בספר בראשית, על הפסוק, אמרתי, רק כן יראת אלוהים במקום הזה. שם גם כן, הוא מביא את דברי כאן. הוא אומר, יש פילוסופים שאמרו. שם הפרוט אומר את השם הזה. טוב, אמרתי, בדמי ימי אליך, זאת אומרת, חזקיהו היה כנראה פילוסוף גדול, כן? קורא לזה, בדמי ימי, שהימים נפסקים, בשערי שאול. פוקדתי יתר שנותיי. מה זה פוקדתי? נלקחו ממני יתר שנותיי. אמרתי, לא יראה יא בארץ החיים. לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. מה הוא מתכוון? מה זה לא יראה יא בארץ החיים? תגיד, לא יראה יא בארץ החיים. מה זה לראות יא פעמיים? בעולם הזה ובעולם הבא, כי הנביא אמר לו, מת אתה ולא תחיה. אז יש לא יראה יא בעולם הזה, יא בארץ החיים, בעולם הבא, שנקראת ארץ החיים. כמו שהרמב״ם כתב, שעולם הבא הוא המכונה ארץ החיים, אצל הנביאים. אז זהו מכוון. ברור. לא המתים יהללו יא, ולא כל יורדי דומה. יש, לא זוכר איפה זה כתוב, שהמתים לא משתמשים בשם יא. מה? אתה אומר שארץ החיים, כן, יש כאלה שפרשו את זה כך, אבל גם כן, אתהלך לפני השם בארצות החיים. אז השאלה למה התכוון המשורר בתהילים. כי יכול להיות שאומר, לא המתים יהללויה, מה זה המתים? זה הרשעים. אבל הצדיקים יראו את השם, אתהלך לפני השם בארצות החיים, שזה עולם הבא. אפשר להסביר את זה כך? אפשר להסביר כך. אמרתי לו, יא בארץ החיים. לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. מה זה חדל? חדל זה יכול להיות סיכול אותיות של חלד, שזה הארץ. אבל זה גם נקרא חדל, כי זה עולם חדל, עולם שיש לו סוף. חיי העולם הזה יש להם סוף. יכול להיות שחדל זה הכוונה דווקא לגהינם או לשאול. מקום שבו חודלים החיים, כן? תלוי מה ההיקף של המליצה, עד איכן הוא מגיע. כן. ובסוף הוא יצא מזה. טוב. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי צריך להתכונן לשיעור הבא. שלום.